שהוא עושה הוא מאוד אוהב, שאנשים אוהבים לעשות את זה, וכל אחד מה שהוא עושה הוא נהנה מאוד ושמח במה שהוא עושה בכוונה, כדי שלא יהיה חסר בעולם שום דבר. אמר פאפה, אנו דמרין שטל לקור לדבר אחר ויהוד ידי אביד. אם תולים לזה לחזיר משהו בצורה נקייה, מביאים לו איזה דלעת נגיד, או איזה משהו כזה נקי, או אני לא דלעת, אני חושב זה משהו של דקל, שהחזיר הוא אוכל אותו, שורשים של דקל, אז תביא לו את זה נקי על צלחת, הוא ייקח את זה, ילכלך את זה, כי ככה טוב לו, ככה יפה בעיניו. זאת אומרת, כל אחד יש לו את מה שיפה בעיניו, אז החזיר, מה שיפה בעיניו זה אוכל מלוכלך. ככה גם כל אחד, אפילו אדם עם אמנות שנראית בזויה, אבל הוא אוהב את זה, טוב לו. אתה רואה לפעמים בן אדם עובד, אני יודע מה זה, במוסך, הוא כולו הידיים שלו שחורות, והוא כולו מלא שמן וזה, והוא מאושר, טוב לו, אתה רואה שהוא אוהב את כל ההתעסקות הזאת. היופי, יופי הוא סדר מתוקן ומורה ביותר על כוונת מכוון. זה שיש בעולם יופי, זה יותר מאשר, זה ראייה או סימן מאוד גבוה לנוכחות ולחשיבה האלוקית, כי זה העולם הוא לא רק יעיל, יש בעולם גם הרבה יופי, וזה עוד יותר מעיד על כוונת מכוון, על רצון מאוד מאוד מדויק, מאוד ערני מאחורי הקלעים של העולם. כי היה אפשר לפי הציור המדומה שיזדמן תועלת מושג מדבר במקרה. כן, יכולת להגיד הקב"ה לא נמצא פה, ובמקרה הכל פה איך שהוא מתנהל בסדר, אז הדברים במקרה הם מתגלגלים בסדר, לפי הטבע. אבל אי אפשר שיזדמן דבר שלוקח את הלב ביופיו, ויהיה בלא ערכת מערכה בכוונה. כן, לעשות דבר יפה, כדי שאנשים יהיה יפה ביניהם מישהו, זה לא קורה במקרה. דבר שהוא יפה, זה בדרך כלל תוצאה של השקעה, תוצאה של תשומת לב, מה יפה בעיני הבן אדם, ומה בדיוק מתאים לו. בדרך כלל יופי זה לא דבר שבא בדרך אגב. משפט היופי, מה זה יופי? זה קיבוץ המון חוקים נפרדים. אתה לוקח כל מיני דברים ומנסה ושם לב להמון המון מרכיבים ויוצר תמונה, מערכה אחת וסידור מקביל. ולכן ראשית הסתכלות מעשה השם מצד חוקי היופי השולטים בכל המציאות הרוחני וגשמי, העצמי והמקרי. כשאנחנו מסתכלים על עולמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להסתכל הרבה לא רק על העולם אלא על היופי שבעולם, שבזה ניכרת השגחת השם. חוק זה הוא שולט גם בסדרי הזמנים, עד שבהסתכלות כוללת נבין את סדרי המאורות. כך גם צריך להסתכל על ההיסטוריה. ההיסטוריה יפה, באיזה מובן היא יפה? היא מסודרת, יש מישהו שמאחורי קורא הדורות מראש, רבונו של עולם מסדר את העולם מכל מיני תהליכים, ובסוף ההיסטוריה יש לה איזה תהליך. גם אם אנחנו לא מרגיש לכאורה כל יופי במאורות בפני עצמם, אבל במכלול הם משלמים ליופי כללי וסידור מתוקן. יופי המקרי שבזמנים מתחלפים, הולכים על סדר נפצה ונערך, אחד באחד ייגש. וכמו שאנחנו מבינים שיש יופי בשינוי הזמנים, זה מביא אותנו להסתכל גם ביופי הפרטי של כל נוצר. אחרי שאתה מסתכל על המכלול ורואה שיש יופי במכלול, אתה יכול עכשיו להסתכל גם על זה שיש יופי גם בפרטים, שלא תמצא שום מקרה של פעולה שלא ילווה עם היופי. כל דבר בעולם יש בו מימד מסוים של יופי. טוב, אז מה זה יופי? אפילו אמנות שיסוד רובם בתולת החיים החומריים בסיבתם העיקרית, גם דברים שהם לכאורה טכניים לגמרי. אומנות, הכוונה לא אומנות, אומנות תיקונים, אחד צריך מתקן דברים, זה אחד בונה דברים כאלה, זה לכאורה הכרח, צריך לבנות כיסאות, צריך לבנות בתים, ואתה רואה שזה לא כך, שגם בדברים שהם כאילו הכרח, הקדוש ברוך הוא בנה כך שיש בתוך זה נטיית יופי, נטיית התאמה מאוד גבוהה בין האדם לבין המלאכה שלו. כל אחד ייפה לו אומנותו בפניו, יש יחס לאומנות של כל אחד עם כוחות הנפש שלו, יש התאמה, עד שלא תסתער רוחו להחליפה באחרת. יוצא אם כן שמה זה יופי? יופי זו התאמה בין הנפש הפנימית לבין מה שהיא עושה מבחוץ. העובדה שדברים מתאימים זה לזה, הרמוניים, זה נקרא יופי. הבאתי לכם פעם ראיה מזה, נכון? מסכת נדרים על האישה המכוערת, נכון? שהייתה גמרא, אמר, היה משנה שאחד הוא נדר והוא אמר, אשתי כל כך מכוערת, אני נודר ממנה הנאה בגלל שאין בה שום דבר יפה. אז הוא רצה לנדור ממנה ענה. אז רבי ישמעאל אמר לו, אם אני אמצא דבר אחד יפה, אתה מבטל את הנדר? כן. אז הוא, רבי ישמעאל התחיל לעבורה, באמת היא מכוערת בכל. אז הוא שאל אותה בסוף איך קוראים לה, אז אמר שקראו לה לכלוכית. אז אמר לי, הנה מצאתי דבר יפה, השם שלך מתאים למראה שלך, אתה הכל מתאים, במה שאתה מה, בין השם לבין האדם, זה דבר יפה. דבר יפה הכוונה, רואים כאן הוכחה שיפה הכוונה מתאים, זה נקרא יפה, ההגדרה של יפה, יפה מתאים. אז מצאתי דבר יפה. ולכן גם הקדוש ברוך הוא ברא כך שלא רק שבני אדם עושים מלאכות, שכל אחד יש התאמה בין האישיות שלו לבין המלאכה, וזה מה שיפה. זו התבוננות מעולה על דיוק ההשגחה, איזה השגחה יש בעולם, שלא יש, אין שום דבר נעזב מחכמת אדון כל המעשים. אפילו אם תשתדל לצייר לפני העסוק במלאכה פחותה, שלפי השקפה יש עסק בחיור, תבוא לפני אדם שעוסק מלאכה פחותה, תגיד לו, זה כזה מכוער, זה כזה דוחה, מה אתה עושה עם זה? להטוות לו מלאכה אחרת, למה אתה עובד בפרות, תסתכל, תעבוד, יש עובדות הרבה יותר נקיות, למה עובד פה? הוא לא יתבטא על ידי זה מחשק מלאכתו, זה לא משפיע עליו, הוא כל כך טוב לו. אבל פי שחוק נפשי הוא לכל אדם למשך אחר היופי, אלא שיש כאן חוק יופי חזק מאוד, זה חוק יופי אחר. המושג יופי הוא מאוד מאוד תלוי במבנה הנפש של כל אחד ואחד. יש דבר שיפה בין האחד ולא יפה בין השני, וזה מתאים, זה עוצר את ההתאמה בין האומנות לבין חוקי הנפש. ואפילו יחס הכיעור, לפעמים דברים אפילו מכוערים, הוא ערוך ביופי, ביופי פנימי, שרוב כוחה למשוך אליה את נפשו, לבל יזח ממנה. אפילו דברים שנראים מאוד מכוערים, בני אדם נמשכים לשם דווקא, או רוצים לעבוד בשם, והם מאושרים שם בתוך הביצה הזאת שמשם הם עובדים. הכל זה כדאי שישתכלל העולם בכל דרכי יישובו. בכל, כמו כן, ההשלמות הדורשות זמן, גם דברים שקשורים לא במימד האנושי אלא במימד ההיסטורי, כל אחד מהנה בשעה שהזמן דורש ליתן כוחות רבים על איזה חוכמה ומלאכה, כיוון שהקדוש ברוך הוא עכשיו הוא רואה שצריך עכשיו לקדם איזה נושא מסוים בעולם, בהנהגה, אז הוא רואה שעכשיו זה צריך בתקופה הזאת לקדם איזה עניין, כי זה עכשיו מה שנדרש. אז פתאום הקדוש ברוך הוא מביא גל לעולם של נפשות שמאוד מאוד נמשכות לנושא מסוים, לנושא הזה. ואז ממילא הנושא הזה מתפתח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מקדם תהליכים בעולם דרך סוגי נפשות. אז פתאום יש איזה כוחות רבים על איזה חומה ומלאכה, ופתאום כולם מאוד רוצים את ה... היא נתונה לחוק בינינו עוסקים. ואני הייתי גורס לחן, אני לא חושב, אני חושב, לא יודע. נתונה לחן, אני הייתי אומר. טוב, לא יודע. מה? חן, יותר הגיוני, נכון? לחן בינינו עוסקים. אבל לפי שיש בה דרכים שאינם רואים לכבוש לבבות, לכאורה היו כל מיני עבודות שמבט ראשון מי ירצה לעבוד בהם, ופתאום יש איזו זרימה כזאת. הקדוש ברוך הוא רואה למשל שצריך עכשיו לבנות את ארץ ישראל, אז פתאום יש איזה גל כזה שאנשים פתאום מתלהבים מחקלאות, ואנשים שבעבר היית אומר מה החקלאות, איזה חקלאות, פתאום כולם מתלהבים. אחר כך יש דבר אחר שצריך לפתח, אז פתאום יש זרם חדש, אנשים מבינים איך פעם עסקנו בחקלאות, איזה דבר דוחה זה, פתאום עכשיו יש זרם חדש, צריך לפתח את הדבר הזה, ופעם יהיה זרם לשם, וככה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, לא צריך להיבהל. הכל יד השם עושה שהכל יהיה יפה בעיתו. במקרה העולם, בתהליכים שהעולם עובר, יש לנו דוגמאות רבות לדבר, למי שמסתכל בידיעה עמוקה בהם. למשל, מלחמות אינם יפים כלל. מלחמות לכאורה זה דבר לא יפה. אבל לפעמים צפון בהם טובה לעתיד. לפעמים הדרך להתקדם קדימה זה באמצעות מלחמה. ככה לפעמים מקדמים דברים בעולם, שהרי התנגשות של אומות קטנות למשל גרמו להתרקמות אומות גדולות. אנחנו רואים במבט היסטורי אפשר לראות שכל מיני מלחמות שהיו בעבר גרמו לסידור המפה העולמית מחדש ולאיזשהו תהליכים של אחדות. למשל היום אנחנו רואים למשל איחוד אירופה. איחוד אירופה זו תוצאה של המון המון מלחמות שהיו המון שנים, המאות שנים של מלחמות, שגרמו לאט לאט לתהליכי קרבה, בהתחלה לא מודעים, לא רצוניים, ובסופו של דבר יצרו תהליכים של התאחדות. וכן הלאה, בהמון מקומות בעולם, מאבקים, דרך מאבקים נוצרים תהליכים. וזה חיבור גדול למין האנושי, וזה יביא לחיבור ולשלום יותר גדול. אבל פי שאינם יפים בעצמם, מלחמה היא לא יפה. אבל פתאום אתה רואה שבני אדם מתלהבים מלחמה. בני אדם רואים מלחמה, יש להם חשק, וזה מעניין אותם, מסקרן אותם, ויש להם התלהבות. מה אתם מתלהבים? זה דבר מגיל. לא יודע, פתאום אנשים נהנים מזה. אלא הקדוש ברוך הוא שתל את היצר הזה פתאום בתקופה מסוימת בנפשות, ואחר כך עוברות שנים ופתאום זה לא מדבר אל אף אחד, אף אחד זה לא מעניין אותי להתעסק בזה, זה נראה דוחה, זה נראה שולי. הקדוש ברוך הוא נותן חן הדבר בעיני בני אדם שהשעה צריכה, ואז באותה שעה פתאום כולם רואים, כולם מוסכם שאחרי זה תכשיט. פעם צריך לדעת שכל מלך, כל שר, עד לא לפני הרבה שנים היה הולך עם חרב. הכל, זה היה כאילו הופעה. היום אתם יודעים לעצמכם, אני יודע, איזה ראש ממשלה בא לפגישה עם חרב, ישר או שהוא משוגע או שהוא מחרחרי, וישר זה סנסציה, זה סיפור. ופעם זה היה מקובל, כל מלך, כל מלחמת העולם הראשונה, זה היה הופעה רשמית, כל המלכים, כל ככה הם הולכים עם חרב, לא כי הם היו לוחמים, כי זה עכשיו הדבר הכי יפה, הכי גברי, הכי שמבטא אצילות והמנהיגות, ואתה בן אדם מכובד, אתה יש לך איזה חרב ועם מדליות כאלו, ככה היו הולכים כל המלכים, הקיסרים, זה נגמר. ככה היה תקופה מסוימת שהיא תפארת לבעליה, כי זה מה שהיה יפה ביתו. אבל אחר כך הוא מתחלף את תקופה, לא יהיה צורך על פי ידיעת החוכמה האלוקית. הקב"ה עכשיו רואה שעכשיו צריך עידן אחר, אז פתאום האנושות לא מוצאת בזה שום עניין, מתבטל היופי ממנו, מהחרב ומכל הדומים לו. אז סוגיה שלמדנו אותה בשבת, יש מחלוקת בין רבי אלעזר וחכמים, האם חרב זה תכשיט או לא תכשיט. אז אומר רבי אלעזר, בעולם הזה זה תכשיט. אומרים חכמים, כן, אבל עתיד לבוא זה לא יהיה תכשיט, תבוא חיתתו חרבותם לעתים. כן, רואים שיש תקופות כאלו ותקופות כאלו. היות וראינו מימרה בשם רב זוטרא בטוביה, בשם רב מביאים עוד מימרות בשמו של מר זוטרא. יש פה סדרת מימרות, יש אומרים שזה משיעור אחר, משיעור רבי שמעון בר יוחאי, שנוח לו לאדם שישפיל עצמו, יפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל יפיל פני חברו ברבים. מנהלן מתאמר שנאמר, היא מוצאת והיא לא אמרה במפורש ליהודה שהיא ירה ממנו, כדי לא להלביל את פניו. כשם שרדיפת כבוד מדומה, כבוד שהוא לא אמיתי, כבוד דמיוני, זה מידות רעות. אם האדם שומר על הכבוד האמיתי שלו, אז זה לא מידה רע. אדם לפעמים יש לו מה שנקרא את הכבוד האמיתי שלו. הגמרא אומרת שיש למשל מושג שנקרא זקן ונע לפי כבודו. אומרים יש איזה דבר מאוד חשוב לעשות, כן? אבל במעמד של אותו אדם זה לא לפי כבודו, הוא צריך לשמור על הכבודו. זה לא טוב שהוא יעשה מעשים מסוימים, כי במעמד שלו זה עלול לטשטש ולבלבל. אם למשל המלך ילך ברחוב ויתתה את הרחובות, אז יפגע במעמד שלו. וזה חשוב שהמלך, לא מצד הגאווה שלו אלא בגלל שיש לו תפקיד מסוים, חשוב שהתפקיד שלו ישמר בעיני הציבור, וחלק מזה זה דאגה לכבודו. אז כבודו הכוונה ההשפעה, הרושם הציבורי לפי מעמדך, וזה כן יש לזה משמעות. כמו שאומר הרמב״ם בשמונה פרקים, שיש מושג, הוא קורא לזה סלסול. סלסול זה שאדם שומר על כבודו העצמי, ככה הגדרה ברמב״ם שם. אז זה כהן למשל, כהן אומר אני לא מתחתן עם כל אחת, אני מתחתן רק עם מיוחסת. הוא לא בעל גאווה, אין לו גאווה, יש לו אחריות לתפקיד. התפקיד שלו להיות כהן משרת השם, זה אומר שהוא צריך לשמור באומה על מעמד מסוים של טהרת הייחוס, אז הוא מתחתן רק עם מיוחסת. אז הגמרא בקידושין אומרת הכהנים נהגו סלסול בעצמם, זה בסדר, זה נקרא כבוד אמיתי, אמיתי, עצמי. אבל יש כבוד אחר שהוא רע, כבוד מדומה, שאדם מייחס לעצמו דרישות כביכול מהחברה שהן לא פרופורציונליות למעמד האמיתי שלו. הוא לא במדעה מרכזית כל כך וחשובה, הוא מדמיין שיש לו מעמד והוא צריך כך, זה דבר רע מאוד, זה מוציא את האדם מן העולם. כך גם הכרה אמיתית של חיי כבוד אנושי והגועל לחיי ביזיון מסוד העולם, זה הצד השני שאמרנו, כמו שצריך להיזהר מכבוד מדומה, מצד שני צריך לשמור על כבוד שהוא כן נכון, שהוא כן אמיתי. כבוד מדומה הוא רע, אבל חיי כבוד הנכונים אמיתיים ולא ליפול לביזיון, זה מאוד חשוב. אדם שמבזה את עצמו, שחי חיים של ביזוי עצמי, זה לא טוב, זה פוגע באישיות שלו, זה פוגע בתועלת שלו לחברה, כי הוא מרומם, דווקא הכבוד האמיתי העצמי זה מרומם את הרוח. האדם מתייחס על עצמו בצורה מכובדת, אז הוא נמנע מלעשות שטויות, הוא מכיר את הכבוד האמיתי על שלמות שלו ואת הכישרון שלו בחוכמה, בדעת אלוקים, כבודו ודרכיו, זה מרומם את האדם להתנהגות ראויה. יותר, מתוקנת יותר, אצילית יותר. הכבוד האמיתי העצמי הוא מביא תועלת גדולה. אדם לא לכבודו לעשות מעשים מסוימים, לדבר דברים מסוימים. זה טוב ככה. זה שומר על המעמד שלו. ולכן ראוי לאדם שיקים את, כי ערך החיים עומדים בעצמם רק ביותם מחוברים מרגש הכבוד האנושי. כדי להחזיק את החיים בעצמם, הכוונה בעמדתם העצמית, בעמדתם המקורית האמיתית, זה רק על ידי רגש כבוד. זה מאוד חשוב לשמור על רגש האנושי, גם שלך וגם של הזולת. למשל הלל הזקן, למדנו במסכת שבת שכשהוא היה אחד שיצבן אותו, אז כל פעם שהוא יצא מבית המרחץ הוא התעטף, ככה כתוב שהלל הזקן התעטף. מה זה התעטף? הוא התלבש את כל הלבושים שלו. הוא היה הרי הנשיא ישראל, היה לו גלימה כמו של הראשון לציון כזה, גלימה גדולה וכובע וזה. ואז הוא יצא מהמקלחת, הוא לא סתם יצא עם חלוק, התלבש, לבש את כל הבגדים ויוצא החוצה, ועוד פעם חזר. ולמה? אז הרב מדבר שם שהלל היה לו כבוד מאוד גדול. למה? למעמד שלו, הוא נשיא ישראל, אז הוא צריך לבוא עם כל הכבוד של האישיות שלו, כי זה לא מצד הגאווה שלו. הוא בא לא כבן אדם סתם, הוא כל הזמן מחויב למעמד שלו, אני נשיא ישראל, עם כל המחריות שזה אומר, המסירות לכל אחד ואחד, החשיבות, הכבוד, המעמד הזה שהוא לא בא לא עליו סתם, זה היה חשוב למעמד, לבניין המעמד שלו. כל זה חשוב מאוד. כשהתלווה עם חס ושלום עם החיים אובדן הכבוד האנושי, כשאדם מאבד את כבודו, זה לא נחשב לחיים אנושיים. זה אחד הדברים הכי גרועים, שאדם מאבד את כבודו העצמי, הוא מגיע לשפל המדרגה. וזה רואים בהמון מקומות שבהיסטוריה, שכשאנשים זלזלו, או שהם זלזלו בעצמם, או שאחרים זלזלו בכבודם, זה גרם להם מהר מאוד לנפילות מוסריות קשות מאוד. אדם שהוא לא מזלזל בכבודו, שמזלזלים אחרים בכבודו, אז הוא גם ברמות ההתנהגות שלו הוא פתאום נהיה כזה נמוך. אם כי ישנם גדולי לב, יחידי סגולה, שהם עושים באהבה גם בוז, הם אנשים מיוחדים שגם כשמבזים אותם הם מתרוממים מזה, זה להם כדמות הכנה, הם מבינים שזה קשור לכבוד יותר שלהם ונעלה, כבוד השלמות, בסדר, אבל זה לא מפני שאין לכבוד האנושי מצד עצמו ערך. זה לא שמזלזלים בכבוד, רק הם אומרים אני מוכן לספוג ביזוי חיצוני כדי לרכוש כבוד יותר עמוק, יותר פנימי, יותר, אבל כבוד תמיד צריך, חייבים כבוד. יש לנו בשבת שרים שיר שנקרא שיר הכבוד, רואים שזה חשוב, שאדם צריך להעריך את המושג הזה. זה מושג מאוד חשוב גם של אדם בעיני עצמו וגם בעיני הסביבה. הזכרנו גם, הגמרא אומרת בסנהדרין, איך משפיעים על ידי שקר, חושדים שהם משקרים, איך משפיעים עליהם לא לשקר, אומרים להם אתם פוגעים בכבוד שלכם, ככה הגמרא אומרת. אתם יודעים מה, מי ששכר אתכם הוא מזלזל בכם, הוא רואה אתכם אנשים כל כך נמוכים, מוכנים לשקר בשביל בצע כסף, אז אין לו, הוא לא מכבד אתכם. זאת אומרת הדימוי העצמי שלכם, הכבוד שלכם כל כך שפל, שאתם אנשים בזויים, מוכנים לשקר בשביל כסף. וזה אולי מזעזע קצת את האנשים, קצת להתעורר, לפחות הכבוד, לשמור על הכבוד העצמי שלהם. זה מאוד מאוד חשוב.
כן. הגדולי לב שנושאים באהבה בוז מהחברה או
כתעצמם? מהחברה. כן. לכן נוח לו לאדם לאבד את חייו הגשמיים הגופניים, אפילו באופן משונה והפוך מכל כבוד לשעתו, עדיף למות ולא להלבין בני חבר. כי הלבנת בני חבר, להרוס לו את הכבוד של חבר, וזה דבר משתנה. הכבוד זה לא מושג אחיד, כל אדם יש לו מושג כבוד אחר לפי עניינו. זה הלבנה, הלבנה זה מושג מאוד 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 לא אחיד, שדורש המון ערנות. לא לפגוע בכבודו של אף אחד, כי אם אתה מאפיל את כבוד חיי חברו לעתיד בעב שאינו נמחק, אתה עושה עליו, מטיל עליו איזה עננה עכשיו שהרבים רישומם חזק מאוד. אם זה לעיני רבים, אז אין, זה רושם מאוד חזק, זה לא משהו קטן. מאוד קשה לנקות רושם ציבורי שדבק באדם. מפול כבוד חברו ברבים, הוא איבד את מדרגתו ברחב, הרגת אותו. תדע לך, הרגת אותו. כי אם אתה משפיל את הכבוד של האדם בעיני הסביבה, תדע לך שעשית לו פגיעה אנושה. יהיה לו מאוד קשה לשקם את האנושיות שלו. את המעמד שאדם מסוגל, אם משפילים את כבודו, ליפול למקומות מאוד 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 רעים, למקומות מאוד נידחים. על כן מפת הציור המוסרי הראוי לאישו שלם המכיר את ערך החיים, דווקא אדם שמבין מה זה חיים, הוא צריך שיהיה לו נוח עבדת גופו, עדיף למות מאשר לאבד את כבוד חייו של חברו, כי זה מיטה מגונה שנמשכת. לאבד כבוד עם מישהו זה מוות בהילוך איתי. אם כי יוכל להיות שמצד התורה אין ראוי לעשות כן בפועל, זה לא הדרכה הלכתית. הלכתית, אני לא אומר הרב, אני לא חושב שמותר להתאבד באמת להלכה, לא הכוונה, כן, מפני שיש לחיים השלמים רב יתרון שמרפא גם חסרון הכבוד, מחזיר כל כבוד. זה נכון שאפשר לתקן, אבל מצד העיקרון, מצד הרגש שלך הישר, ראוי שכך יהיה. עדיף למות ולא לבזות אדם אחר. תשוקת החיים הטבעיים ראוי שתתבטל. הרגשת היסורים של שעה ראוי לחשב כעין, בפני הדבר היותר חשוב, הידיעה האמיתית על גודל העבדה של עבדן רגש הכבוד של זולתו ברבים. לגרום לאדם לאבד את כבודו זה נזק אדיר, זה פוחת ערך חיה במשך זמן ארוך מאוד, זה נזק נצחי. לכן נכתב בלשון נוח. נוח לאדם הכוונה זה לא הוראה, כך תעשה, למרות שכך ראוי להיות. נוח הכוונה כך ראוי להיות מצוין, אף על פי שלא יגיעו הציור למעשה. בפועל אנחנו לא פוסקים ככה להלכה שאדם צריך להתאבד, אף פעם לא מתאבדים, אבל הרגישות צריכה להיות כזאת. בספר חרדים, יש ספר כזה שנקרא ספר חרדים, אז הוא הבין הדבר גם למעשה. מעניין, יש ספר כזה, כתב אותו רבי יהודה בן מחיר, כמדומני. הוא היה בצפת. אז הוא כותב שהלכה למעשה. צריך ביור רב להגדיר דבר ההלבנה של זולתו. הלבנה זה דבר מאוד לא מוגדר. ודאי אין ההלבנות שוות. כל אחד הכבוד שלו שונה משל חברו. נראה שהדבר מדובר כשהלבנה תגיע להוריד ערכו של עיניו לנצח בעיני רבים. זהו, אתה גמרת אותו לכל החיים. באופן בהם המלטה, היכולת להינצל, חליפות המצב, שזה כאילו קשה לתאר שינוי בדבר הזה, ככה אני מבין שזה הכוונה. שאז הוא גרום עבדת נפש בערך החיים הרגשיים. כן. אבל אם את איבדה את כבודה אבל היא מתה במקום, אז הכבוד, היא לא סובלת המשך ביזוי כבוד, היא מתה, וזה החשבון שהיא עשתה. אני כאילו באמת מאבד את כבודי וגם מתה במקום, אז זה נזק מתמשך. אבל יהודה הוא המשיך לחיות עם נזק של כבוד, זה יותר גרוע, זה החשבון שהיא עשתה. שישה דברים גנאי לתלמיד חכם, נתחיל, לא נסיים את כולם. דבר ראשון, אל יצא מבוסם לשוק, אל יצא מנהלים, מטולאים, לא יצא יחידי בלילה, לא ספר עם אישה בשוק, לא יכנס באחרונה לבית המדרש, לא יעשה בחבורה של עמי הארץ, ויש אומר לפסיע פסיעה גסה ולך בקומבה זקופה. הגבילו את תנאי החיים הקולים להתרחק משתי קצוות בהנהגת הנימוס שבדרך ארץ וחברה והנלווה לו, והם ההתהדרות וההתבזות. יש שתי קצוות. יש התהדרות זה קצה אחד, והתבזות זה קצה השני. וצריך פה להתרחק מהקצוות. תמיד חם צריך להיות מאוזן. לא מתהדר ולא מתבזה. ראוי תמיד חם שיתבונן בשתי הקצוות, שלא יפריז על המידה. אל תביאו ההתהדרות להפרזה שמורות גורל נפש מוסרית, לצאת מוסם לשוק. כמו כן, אל יהיה נוטל ביטול כל נימוס, ביזוי עצמי, שיביאו שלא להקפיד בידור, ראוי לאדם מן היישוב, לצאת מנהלים מטולאים. סמוך להתנהגות של התיאור החיצוני, כן, זה הריאות והריחוק. כמו שיש בהופעה בבגדים, יש שתי צדדים, הדר וביזוי, יש גם בנושא של קרבה לסביבה והתרחקות מהסביבה, גם שני קצוות. ראוי לאדם השלם לא ראוי לא לצאת לקצוות. כלומר, לא מצד אחד להתרחק להרחקת הריאות, להתנתק לגמרי מהסביבה, להיות לבד ולצאת בלילה. הוא מבטא שהוא לא אוהב את החברים, הוא כל היום מסתגר, ובלילה לבד הוא הולך, אז הוא אומר שהוא שולל את החברות, את הריאות. מצד שני גם צריך להיזהר לצד השני, מרוב המשכה לריאות התחיל לדבר עם אישה בשוק, זה פריצות מוסר לך שלמות תמיד חכם. עוד שלב, עוד מעגל, סמוך לריאות ונעימות היחס היא החברה והבדידות. יש ריאות ויש היחסים של חברה ובדידות. החברה, הכוונה השותפות, להשתתף בכל דבר, להתייעץ. זולת צד הרעות, לא מצד הרעות שזה הקשר האישי, לא מצד הקשר האישי, אלא העובדה שאתה שותף להתנהלות הכללית, הסידור, סידור החיים, נועם הסידור לבדו. גם בזה צריך שתי קצוות, לא להיות יותר מדי עסוק בארגונים כל הזמן של העולם, וגם לא מצד שני להתנתק. אל תרחיקו אהבת הבדידות להתבודד בעולו בזמן בית המדרש. בית המדרש זה הזמן שכולם עכשיו נפגשים, לומדים תורה ביחד, ואתה לא רוצה להיות חלק, לא להיות שותף. זה לא טוב לא להיות שותף, תהיה שותף. יש מפעל חשוב, תהיה שותף למפעל. אל תסיעו מצד שני אהבת חיי החברה ללכת למסיבה של עמי הארץ ריקים ונבלים, כי להיות שותף, אל תהיה שותף בכל דבר, יתרים שלא צריך להיות שותף, מזה לא תבוא טובה ושלמות. ידריך רבים בהדרכת המוסר, אבל לא להשתתף ממש עם שפלי נפש במסיבה של מאכל וחבורה. טוב, אנחנו עוד צריכים להמשיך את הנגות האלה שתמיד חכם. יום טוב, הצלחה, בשורות טובות.